אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM.
ראש הדסק לעניינים ערביים של חדשות 13, צבי יחזקאלי, שלום.
שלום לך.
אני לא אגיד לך מה שאמרתי לך ככה בארבע עיניים, אבל אני מאוד אוהב לשמוע אותך, ואני חושב שזה לא יהיה מוגזם להגיד שאני אפילו מאוד מאוד מעריך את מה שאתה אומר.
תודה.
אני צופה במהלך הרבה מאוד שנים בדברים שאתה מספר, כולל בהיכרות שלך המאוד מעמיקה עם החמאס, עם האויב שלנו, בכלל עם הערבים. אנחנו מקליטים את הרעיון הזה ביום חמישי בצהריים, הוא ישודר מחר, ואני לא יודע מה יהיה, כמובן גם אתה לא, אבל אולי אתה כן. בימים האחרונים מתפרסמים דיווחים על ניסיונות להגיע לאיזשהו הסכם, לאיזושהי עסקה עם החמאס. בעסקה הזאת שותפים קטר, מצרים וארצות הברית. יש איזה משהו שאתה יכול לחדש לנו?
אני חושב שכל השחקנים שציינת כרגע רוצים לעשות עסקה, כי צריך, כי מצופה מהם, אבל זה לא תלוי בהם. בעצם זה תלוי ביחיא סנוואר, שהוא לא לחוץ מספיק. תראית שהם דוחים את כל ההצעות ולא אכפת להם. כי יש להם זמן, הם יודעים שגם המהלך הצבאי שאתה עושה כרגע ברצועת עזה, והוא מסיבי מאוד, הוא לא בעצם שם אותם עם גב לקיר. שזה בעצם ההנחה הישראלית. ההנחה הישראלית אומרת, לחץ צבאי הביא את החמאס לרצות עסקה. זה לא קורה כרגע. דיבורים על עסקה יש, ואני לא יודע כמה אנחנו רחוקים, אם הייתי אומר לך שאנחנו 80%, 90% קרובים, אנחנו הרבה פחות מזה. כי כרגע לחמאס לא מספיק כואב ולא מספיק לחוץ. ויש המון נוסחאות, אבל אל תשכח שכל הנוסחאות שמדברים, זה נוסחאות שמותירות את חמאס על כנו, זה נוסחאות של הפסקות אש מאוד מאוד גדולות, שישראל כל הזמן מוסיפה עוד ועוד זמן להפסקת האש, והנחה היא שאם יגיעו לאיזה מתווה של 3 חודשים הפסקת אש, אז מכונת המלחמה הישראלית תעצור. אל תשכח שמטרות המלחמה שלנו, שמה שהגדירה ישראל, ואני מאוד חושב שזה המינימום, זה להשמיד את חמאס על מה שנעשה פה בטבח הנורא. ולכן אנחנו צריכים להבין שגם אם תהיה עסקה, חמאס ישתמש בה כתעודת ביטוח בשבילו. וצריך לשקול את זה, צריך לראות מה זה. בינתיים אין אפילו הצעה, כי אין לו מספיק לחוצים. אבל אם תשאל אותי מה קורה עכשיו בשטח, שכבר מתחילים לפנות תושבים, והטבעת מתהדקת, חנו איזה מרחב עירוני מאוד מאוד גדול, יכול להיות שההתקדמות של צהל בשטח תגרום לתנאים אחרים. יכול להיות, זה אני אומר כרגע. אבל זה יכול להיות שגם זה ייקח זמן. אבל כרגע אנחנו באותה נקודה.
תשמע, לפני שנים ראיינתי בטלפון את רנטיסי, אתה זוכר את רנטיסי?
הדובר, כן.
כן, זה שהרבה מדבר ברדיו הישראלי.
כן.
באחד הפעמים שאלתי אותו, תגיד, מה אתם רוצים בעצם? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים את הכל.
יפה.
אז אמרתי לו, אבל אתה לא תקבל את הכל. אז הוא אמר, לערבים יש סבלנות. אנחנו נקבל את הכל. אתה יודע, המילים האלה מעדדות לי בראש, ובמהלך שנים אני גם כותב וגם אומר את זה בכלי התקשורת שאני משדר. אתם לא הבנתם. לא יעזור לא שתיתן להם אדמה ולא שתיתן להם כסף. הם ייקחו את זה. המטרה הסופית שלהם, הם אומרים, השמדת ישראל.
נכון, הם אומרים את זה.
בשלבים.
די מפליא שרנטיסי החברי שהיה ככה מתראיין בעברית לכלי תקשורת אמר את זה. זה עיקרון הסבלנות, הסבר, שהם מפעילים נגדנו. זה אומר שיש פה מלחמה גדולה, ומלחמת סכום אפס, לא יקבלו את הקיום שלנו בחיים. אמר חלד משה לפני שבוע בפודקאסט, שאלו אותו מה עם פתרון שתי המדינות. הוא אומר, איזה שתי מדינות? אחרי שביל העשירי אתה מדבר איתי על שתי מדינות? בשביל העשירי אנחנו הפלנו עוגדה, וכבר התחלנו לכבוש חלקים מפלסטין שלנו. למה שנסכים ל-20% בגבולות 67? השתנו התנאים. אנחנו יכולים. זה מה שהשביעי לעשירי. אתה יודע, היום פתחו בירדן מסעדה, שהשלט שלה, קוראים לו מסעדה השביעי לאוקטובר. זה שם ניצחון באסלאם. האסלאם הרדיקלי. באסלאם החמאסי. מסעדות, שמות, שתמיד צעקו בהפגנות חייבר, חייבר היה יהוד, היום יצעקו נובה נובה. ככה יצעקו. יצעקו שביעי לאוקטובר. זה ניצחון עצום שלהם. ולכן הם לא הלכו עכשיו לאיזה מין דגמים כאלה, כמו של ביידן שאומר רשות מרוקחת, וכל מיני כאלה דברים. הם רוצים את הכל, הם אומרים את זה, זה כתוב באמנה שלהם. ואמר גם חלד משל בגילוי לב, באותו פודקאסט, היו פעמים שכביכול רמזנו שאנחנו רוצים שתי מדינות, אבל זה הטקטי. כי כרגע אני רוצה רק את זה.
וחובה לשקר את הכופרים.
בוודאי, בוודאי. טוב, תקראו את האמנה של חמאס. אני מציע, אתה יודע, אולי זה רעיון עכשיו, להשים את התרגום שלה קבוע, לא יודע, אצלי בפוסט, ושאנשים יתחילו לעיין בסעיפים הראשונים, זו אמנה ארוכה, ויבינו אם יש לנו עסק. יבינו אם יש לנו עסק. אתה כבר הבנת אם יש לנו עסק. כל אחד פשוט צריך להיכנס פנימה. הם, תראה, אפשר להגיד עליהם הרבה דברים, אבל כדאי גם להקשיב למה הם אומרים על עצמם. במקום ללכת בגישה המערבית הזו שמספרת על המזרח התיכון, בוא תראה מה המזרח התיכון מספר על עצמו. וסבלנות, קודם כל אני לא מתרשם מהסבלנות שלהם, כי בסך הכל מ-87 עד עכשיו, בסדר. לעם שלנו יש 4,000 שנה. יצאנו ממצרים בדיוק בפרשה הזו לפני 4,000 שנה, אז גם בסבלנות אנחנו פי כמה יותר. פשוט רק צריך להכיר בזה.
באחת הכתבות שלי כתבתי, עם מומצא שלא היה מעולם. והתקשר אליי חבר כנסת אחד, ערבי, ואמר לי, למה אתה אומר את זה? אז אמרת, שאלתי אותו, שאלה נורא פשוטה, בוא תראה לי על התרבות שלכם, מכך וכך אלפי, אם אתה רוצה אפילו מאות שנים. אין לכם. אתם לקחתם את השם של הפלישתים, אימצתם אותו, גנבתם אותו, אחרי שהאנגלים עזבו את המדינה, וקראתם לעצמכם פלסטינים. אז תגיד לי אתה, זה נכון?
זה נכון, ודאי. פלסטינים, בוא נאמר, בכל המחקרים האקדמיים, ואני אקח את המחקר הכי מקל, לא היו פה פלסטינים לפני המאה ה-17. פלסטינים כפלסטינים. אנחנו היינו בעצם ארץ ישראל הייתה מחוז בתוך האימפריה העותמנית, היו פה מחוזות, מחוז נבלוס, מחוז חברון, וזה היה חבל ארץ נטוש. פלסטינים עם תודעת זהות לאומית לא היו, חוץ מהריאקציה איתנו. זאת אומרת, מה שנקרא, הם קוראים לעצמם עם, אני יכול לדווח על זה הרבה כמובן, הם לא עם במובנים שלנו, הם עם שהוא ריאקציה של עם, הם ריאקציה של ההגעה שלנו לפה. הם בעצם התגבשו מחזרתנו כאן לארץ ישראל, ואיך הגדיר את זה עיתונאי פלסטיני ביום העצמאות, לא הזה הקודם, היהודים הביאו לפה פרויקט של בנייה, ואנחנו המשכנו להפעיל פה פרויקט של הרס. וככה, הם בחרו את זה. עכשיו, מנהיגיהם מהראשונים, מפרעות הרפת ועד היום, בחרו תמיד להילחם ולא להשלים, לא עם החלטה 181 ולא עם ההחלטות האחרות, וככה הם איבדו שטחים. וחמאס, החידוש של חמאס, הוא בא ואומר, תקשיבו, אנחנו מבחינה דתית לא יכולים לקבל פה את הסיפור, כי זה אדמת וואקף, וכדאי לכולם להתעורר על העניין הזה. חמאס מאוד עקבי בזה, אנחנו פשוט, אנחנו מספרים עליו סיפורים, הם עקביים.
אבל תראה, אומרים על המנהיגים שלנו, אומרים על העם שלנו, שאנחנו עם חכם. איך יכול להיות שבמהלך שנים ישנם אנשים, גם אני הקטן אומר את זה, זו לא מלחמה, לא על שטחים ולא על כסף. זאת מלחמת דת. וברגע שאני אומר את זה, אנשים אומרים לי, תפסיק להגיד את זה, זה באמת, בסוף יהיה מלחמת דת. וזו מלחמת דת בעצם.
זה מלחמת דת מלכתחילה. כי זה, המבנים הלאומיים של המזרח התיכון הם מבנים מלאכותיים. תראה, אתה אמרת איך המנהיגים שלנו שאנחנו עם החכם. אנחנו עם חכם, והיינו תמיד חכמים לאורך כל ההיסטוריה, בגלל זה שאנחנו נוצרנו לפני כולם, יצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה. עכשיו, יש לנו פה סוג של התמודדות, שמצד אחד, אנחנו בחוכמה שלנו, לא מבינים שאנחנו מערבים. ויש לנו סוג של חוכמה שהוא לא יכול לתפוס במזרח התיכון כל עוד לא תבין שיש מולך מרחב שחושב אחרת ומתנהג אחרת, ואגב הוא מתנהג באופן מסורתי ועקבי לאורך כל שנות קיומו בחצי ערב. זה אחד. הדבר השני, זה גם, וזה חוזר לשאלתך על העניין של הדת, אם אתה לא תבין שיש פה סיפור דתי, אתה תנסה לפתור אותו בכל מיני כסף לחמאס, כסף מורתע, אתה לא תרצה להסתכל על האסטרטגיה ועל המקרו, אתה תרצה לתת מעין פלסטרים שיעצרו את הפצע הקטן הזה. זה לא ילך, זה ברור היום. מנהיגינו, למה המנהיגים שלנו לא חכמים? כי הם לא דבקים בהיסטוריה. אתה יודע שלפני 30 ומשהו שנה יצא ספר בארצות הברית, קץ ההיסטוריה, העולם המודרני, המתועס, הדיגיטלי, לא יצטרך יותר מלחמות. כל העולם הלך על זה. מכרו את זה גם ליהודים, שהם חשבו שאפשר לעשות את אוסלו, ובסופו של דבר אנחנו גילינו, מלחמות זה חלק מהחיים שלנו.
ההשתלטות של מוסלמים על מדינות מסוימות, כמו אנגליה ובלגיה ושוודיה ונורווגיה, ואני יכול למנות לך עוד הרבה, נדמה לי בכתבה של... מה?
עשיתי על זה הרבה סדרות.
זה בדיוק, עשיתי על זה הרבה סדרות, אני כותב משהו על זה ביום שישי. השאלה נשאלת היא, האם באמת בכוח הרחם שלהם הם יצליחו לכבוש את אירופה, ואני לא מדבר על העשר שנים הקרובות, האם זאת המגמה, האם זאת האפשרות?
במקומות מסוימים בוודאי, תסתכל על אחוזי ילודה, אני מדבר במקומות קטנים, לא מדבר על גרמניה וצרפת, שגם שם בצרפת זה 10%, אבל גם בקצב ילודה אני מדבר על מדינות קטנות שבהן יש ילודה שלילית, עד כדי כך, זאת אומרת אין צמיחה, אין, לא מביאים ילדים, בדנמרק, בהולנד, בשוודיה ובבלגיה. בבלגיה משפחה ממוצעת של מהגרים מרוקנים זה 1-5, ומשפחה בלגית זה אפילו פחות מאחד, מילד אחד. אם אתה מסתכל על 10-20 שנה, ודאי, זה שינויים עצומים. זה שינויים שהם לא יהיו באינטיפאדה ולא בכוח האלימות והזרוע. יש את כל העניינים הפלילים, בפרברים והעוני וכו', שזה שוב תירוץ. אבל אני חושב שתיקח את דוגמה את מלמו, עיר בדרום שוודיה.
רציתי להביא אותך, רציתי להביא את זה כדוגמה, האמת שאני גם מביא את זה במאמר שלי כדוגמה, מלמו היום היא
45, כמה כבר?
כן, משהו כזה. אבל יותר גרוע מזה, שוטרים לא מייזם להיכנס לחור הזה.
לרוזנגרד, אתה יודע, אני עמדתי עם שוטר שוודי, בפאתי רוזנגרד, שזה הפרברים, והיה כתוב על הרצפה, היה צבע צהוב כזה, פס צהוב עם כיתוב בערבית, אז הוא אמר לי, אתה יכול לקרוא לי מה כתוב פה? אמרתי לו, כתוב פה, כלב שוודי לא יעבור מפה. אז הוא אומר, זה מתכוון אליי, אמרתי לו, ודאי, אתה אפילו לא יודע לקרוא את מה שכותבים עליך, ככה הם מתייחסים אליכם, בפרברים הללו, אין שם ערוץ של משטרה, ואין שם שלטון חוק. ואתה אומר, טוב, זה פלילי, כי הם מאגרים, כי הם באו ממדינות שמותר, ומדינות שלא היו שלטון, והם לימדו מה זה דמוקרטיה. לא. הפלילי הוא הדרך הראשונה להתבדל מבחינה דתית אחר כך, אחר כך זה במסגדים, אחר כך זה בפרברים. תראה מה קורה גם בפריז, בכל הפרברים שמקיפים את הרינג, בסנסיל, במונפרמה, בקלישי סובה, כל המקומות הללו כבר משטרה כמעט לא נכנסת. היא מתירה את זה למעין מובלעות אירופאיות. תוסיף לזה את הילודה, ואני חושב שאירופה תשנה את פניה. עכשיו, זה too late, כי אתה, מה לעשות, אתה מכניס מאגרים, אתה לא יכול לקבוע להם לא ללכת למסגד ולא להתנהל. גם אם יצייתו לחוקים, כמו במלמו לדוגמה, שהם 45% משיבות העירייה, שאגב עוברות בתרגום לחבר'ה השוודים שלא יודעים ערבית. אז תיקח עוד כמה שנים, והם יקחו כבר את ההחלטות שלהם. הם לא יסלקו את השוודים, אבל לאירופאים יהיה מאוד מאוד לא נוח לחיות בחברות כאלה.
והשאלה שכמובן נשאלת, ועל זה באמת מדברים, על אפשרות, אתה יודע, אני הרבה באירופה, נפגש עם אנשים, והאפשרות של מלחמת אזרחים במקומות, שכמו אמרת מלמו, זו דוגמה מצוינת, בלגיה, אנטוורפן, ששם אתה הולך ברחובות, אתה רואה יותר ערבים מאשר בלגים, האם אנחנו בדרך למלחמה או למלחמת תרבויות שתגלוש למלחמה ממש באירופה?
תראה, זו שאלה. אני חושב שיש אופציה אלימה, אבל אירופה גם יש רקע היסטורי. עם מה שקרה בשואה, שנאת זרים, שנאת האחר, הם נורא מפחדים מזה. יש היום באירופה ובצרפת, רואים קצת הפגנות של פטריוטים, לבנים, שאומרים שהמדינה שלנו הולכת לאיבוד. אני חושב ש אירועים אלימים של מלחמות אזרחים, אני לא יודע מתי יעמדו האירופאים אגב לקיר ויגידו זו מדינתנו, נצא להילחם. השאלה אם יהיה להם בכלל במה להילחם.
נראה לי אבל שלמשל בהולנד עם הכניסה
חיירט וילדרס, כן,
בדיוק,
חיירט וילדרס, אגב, חיירט וילדרס זה כתב על האסלאם, שזו הסדרה הראשונה שעשיתי, והייתה באירופה וכתבה גם והתכתבה עם הרצח של חברו טיאו ואן גוך, שהוא הנין של ואן גוך הצייר, כן, שנדקר על ידי מהגר מרוקני ששוחרר בינתיים, שהוא אמר שהתמונה הזו שעלתה בעל האסלאם בעצם שינתה את תשנת את שווד, את הולנד, ואכן היא משנה אותה פוליטית. אבל לשאלתך, זה יכול להיות שאנחנו בנקודת על חזור מבחינת מה אפשר לעשות היום בכלים הדמוקרטיים מול כאלה שבאים ומפעילים אלימות ונכנסים אליך לחברה ורוצים לחיות לא ברב תרבותיות, לא בחלום שלך.
הם רוצים שריעה, הם רוצים שריעה.
נכון. תראה, החלום של כל המדינות באירופה של להביא מהגרים וכולם יחיו ברב תרבותיות, זה כבר אמרה אנגלה מרקל, הקנצלרית.
זאת שהכניסה הכי הרבה מהגרים לאירופה.
הכי הרבה מהגרים, והיא אמרה, הרב תרבותיות נכשלה. בוודאי שהיא נכשלה, כי 3 מיליון סורים שהכנסת, אין להם סיכוי לחיות כמו גרמנים, לא הולכת לאופרה, ולא לחיות כמו גרמנים. יש להם תרבות שבטית שהם הביאו אותם מהמזרח התיכון, והם לחלוטין לא מתכוונים להתערבב, לא בדת שלהם ולא בתרבות שלהם. עכשיו, אם אתה שואל לי, איום מלחמות אזרחים יכול להיות, אבל אני חושב שאני לא רואה את אירופה לוקחת, מה שנקרא, נשק ויורדת לרחובות, כי זה, 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 זה כמו אותו משל של הצפרדע, לאט לאט זה מתחמם, וזה פשוט יקרה לאט לאט, זה יצבע בירוק, והם תמיד ירגיעו אותם שהכל בסדר והכל בסדר, והאנטישמיות כלפי היהודים רק תעלה במקומות האלה, גם את זה צריך לציין על רקע המלחמה בעזה.
שמע, זה נורא עצוב מה שאתה אומר. מה שאתה אומר בעצם זה שאנחנו, אני לא יודע, אנחנו, אבל אולי בנינו ובני בנינו, בעצם יחיו פה באיזה מין מקום שבו מיליארדים של מוסלמים, שאם תיקח אפילו אחוזים קטנים מהם, אתה מגיע למאות מיליונים, שבעצם ירצו להשית את התרבות שלהם, שחלקם הם כמובן רוצים להשתלט אולי על העולם.
נכון, אבל אתה תחיה במדינה שבה מדינות ערב סביבך, הן כבר מבינות האיום האיראני, והן תומכות בך שאתה תוקף בעזה, שמבינות כבר את, את הבעיה של איסלאם של האחים המוסלמים. תראה, האחים המוסלמים שהם בעצם מייצאים את הכל לאירופה, הם גורשו מהמזרח התיכון. הם אסורים במצרים, הם אסורים בסעודיה. למה המפרציות והסעודים כל כך שמחים שאנחנו מקים בחמאס? כי הם יודעים שיש פה קרב שגם משליך עליהם. אז יש עדיין מדינות ומשטרים שמונעים את זה סביבנו. אבל אני חושב שהגל הגדול יהיה במערב. הוא לחלוטין לא יהיה פה במדינות ערב, כי מדינות ערב בגלל איראן מתקרבות אלינו, ובגלל איראן מעדיפות את ישראל על הפלסטינים. אבל אתה צודק, בעולם הזה העתידי זה לא נראה טוב.
תשמע, לפני שנה הייתי בביקור חצי רשמי באמירויות, ופגשתי שם אחד האנשים, בוא נגיד, המשפיעים ביותר. לא רוצה להיכנס פה לפרטים, בארבע עינם אני אגיד לך, אחד האנשים המשפיעים ביותר באמירויות, מוכר מאוד, שם מוכר, וישבתי, הוזמנו לארוחת ערב, עשו לנו ממש משתה, וישבתי, הוא ישב לידי, ושאלתי אותו, בהתחלה אמרו לי, שמע, אל דבר איתו על פוליטיקה, אבל השיחה התגלגלה לפוליטיקה, כי הוא התחיל בפוליטיקה. והוא אמר לי משהו שלפני שנה, זה לא שלא הסכמתי, כי אני כבר מדבר על זה שנים. הוא אמר לי, אני לא מבין אתכם, אתם העם הכי חכם והכי טיפש.
נכון.
אז שאלתי אותו, למה הכי חכם? אני מבין, למה הכי טיפש? הוא אומר, כי אתם לא מבינים מי נמצא מסביבכם, וזה יתהפך עליכם. אתה יודע, אני הייתי המום לשמוע מאדם, אם תרצה אני אגיד לך אחר כך מי זה גם, אמירות כל כך נחרצות ושנאה כל כך יוקדת לאנשים שנמצאים מסביבנו. עוד יותר...
הם יודעים, הם יודעים.
כן.
אתה יודע, אתה יודע שחזרתי בארכיון עכשיו לליל שידורים במוצא שבת הנוראית של שביל העשירים. ואחד המשפטים שהכי היו שגורים בפי באותו בפאנלים האלה, שלא קלטו בכלל מה קורה. מה הרוגים, מתי, מה היה כתוב שם, עוד לא הבנו את גודל האירוע. אמרתי להם, אתם לא מבינים אם יש לכם עסק. אנחנו לא מבינים אם יש לנו עסק, זה בדיוק מה שאומר לכם. אם היינו מבינים אם יש לנו עסק, ואתה יודע, אני אקח אותך לאיזה פוסט שכתב רועי ינובסקי, בחור שעובד בערוץ שלנו, והוא
כן, מבין במילואים.
מה, הוא אומר, תקשיבו, אתם לא מבינים, אז רצועת עזה, כל פינה שם מוכנה לקרב, הכל שם בג'יהאד, הכל חפור, הכל מוכן לקרב, הכל מחסני נשק, כל בית הוא... אין סתם אזרחים שנכלאו ברצועת עזה בידי סינוח, זה הכל פרויקט ג'יהאדי אחד גדול. מי יודע את זה ראשונים? הערבים סביבנו. הם יודעים את זה, וזה מה שאמר לך אותו בכיר בארוחת הערב הזו. כי הם מבינים את זה, הם שומעים את השפה. חלק מהחוסר ההבנה שלנו של העם החכם, זה שהוא זנח את השפה הערבית, זנח את תרבות השבט, וזנח גם להבין את השכנים שלו דרך שפתו. אם היינו כולנו יודעים ערבית ורואים אל ג'זירה, לא היה לנו ספק שהמתקפה הזאת תהיה. אבל מי רואה אל ג'זירה? כמה יחזקאלי ועוד כמה קשבים שצעקו לפני ראש השנה ואמרו, יאללה, בסדר, תרגיל של חמאס. אם כולנו היינו באמת מבינים את התרבות של המזרח התיכון, לא היה לנו ספק, וכבר לא היינו נקראים העם החכם והטיפש, אלא החכם והשורד והמבין.
הזכרת את אל ג'זירה. אני כתבתי כמה דברים על הנושא הזה, ושאלתי את עצמי עוד לפני שקטר התחילה סו-קולד לתווך. היא מתווכת כמובן מאוד, איך נאמר את זה, בעד ישראל. הרי ברור מה המדיניות שלה, מה הרקע שלה, מה היא עושה. היא בוודאי לא בעד ישראל, היא נגדנו בצורה מאוד, מאוד קטגורית. אני שואל את השאלה נורא פשוטה, למה אנחנו מכניסים אותם דרך הדלת הקדמית, כדי שיוכלו לשדר כאן, תשמע, ישראלים לא רואים. אבל הערבים מסביבנו רואים. ואני מדבר על הערבים הישראלים, שרוב רובם יש לומר, אני חושב שהם, אלה הם רעיונות לזרוק אותנו אני לא יודע, לנער.
כל עוד שהם מפנים את הקיום ובוחרים עכשיו צעד להישאר פה עם המדינה הזו וכו', בסדר. אבל אני גנה לך אל-ג'זירה. תראה, אני חושב שבתחילת המנחה רצו לסלק את אל-ג'זירה, ובדיוק ככה אנחנו, ככה בגלל החטופים התקפלנו מהעניין הזה, כי אתה לא יכול לגרש את הצוות של המדינה, שאתה כאילו רוצה אותה כמתווכת. זה היה התנאי. וישראל פה גם נכנע. תראה, טרור זה סחטנות. נכנענו. נכנענו אולי בגלל סוגיית החטופים. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אולי כן. אבל אתה יודע מה, לפני שסוגרים את אל-ג'זירה או לא, בוא נהיה מודעים. זה אחת הבעיות שלנו. אנחנו לפעמים מדברים בכותרות על דברים, ולא מבינים מה עומק העניין. עומק העניין של אל-ג'זירה, חברים, זה ערוץ חמאסי, שכאילו משדר את עזה לעולם הערבי כחזות הכל. זה ערוץ מהפכני אסלאמי שהפיל משטרים במזרח התיכון. הם אסורים לשידור במצרים, הם אסורים לשידור בסעודיה, הם אסורים לשידור באמירויות. פה נותנים להם לעמוד מחוץ לעוטף ולהגיד פלסטין הכבושה וצפון רצועת עזה, בזמן שהם בתוך שטח ישראל. אנחנו שוב, זה אותה עצימת עיניים ושיקולים פוליטיים צרים שמביאים את זה בסוף שיש לך נזק כזה גדול. זה כבר שנים.
אני מוכרח להגיד לך משהו. אתה אדם נורא חכם. לא רק חכם, גם מבין את זה מה שהרבה מאוד מהמנהיגים שלנו לא מבינים.
אני לא יודע, אני לא מתקרא חכם.
אתה לא צריך, יש חכם גם בדברים מסוימים. אנחנו לא חברים, אני לא מכיר אותך כל כך טוב, אבל אתה באמת אדם חכם שיודע באמת להביע את כל מה ש... דעתך כדעתי, בוא אני אגיד את זה כך. האם, אני לא יודע איך לקרוא לזה, האם מישהו משתמש בך? האם מישהו משתמש בידע ובחוכמה שלך ובהבנה שלך כדי לעזור לנו, למודיעין שלנו שקשל ולמנהיגים שלנו להבין את הצד השני?
כן, אני חייב לומר שבשונה משנים אחרות, שמדי פעם היו לוקחים ייעוץ פה וייעוץ שם, אני תמיד שמח לומר את דעתי, אבל אני יכול לומר לך, ובמלחמה כמובן יותר, ויותר דרגי ביניים פחות מהנהגה. גם כשההנהגה קוראת לי, החל מראש ממשלה שפעם מצאה לפגוש ולדבר, או מסרים שלפעמים ככה תוך כדי לפני, באחורי השידור, מאחורי הקלעים, שואלים אותי, את יודע מה, אני אגיד את זה, שוב, זה לא מכליל, אבל זה האווירה, הרוח. זה מעין, וואלה, שמענו את יחזקאלי המזרחן, כי הוא באמת מעניין ויודע מה עם הצד השני, אבל אנחנו יותר חכמים. אנחנו מבינים. אנחנו לא צריכים להיות, אתה יודע, אז אמר רמטכ"ל חלוץ, שאלו אותו, איך רמטכ"ל מחיל אוויר יכול לפקד על חיילים? והוא אמר משפט שבעיני הוא מזעזע, הוא אמר, כדי להיות רועי צאן לא צריך להיות כבש. אז אותו דבר עם המנהיגים שלנו, כאילו אומרים, כדי להבין את המזרח התיכון, אני לא צריך להתחזקה לי, אני יכול לראות את זה בעיניים שלי, וזה עיקר הקשל, וזה עיקר הקונספציה. מי ששאל את דעתי, אני תמיד אמרתי, ואני אומר, משתמשים בי מי שבאמת מודה באופן הפנימי שלו שהוא לא יודע מספיק, והוא ענב מספיק לשאול, אבל הענבה היא מוצר מאוד מאוד נדיר במחוזות שאתה כרגע ציינת.
כמה שאתה צודק. תגיד, הזמן משחק עכשיו בנושא של החטופים לרעתנו או לטובתנו?
זה גם וגם. מצד אחד הזמן עובר כי הם כבר הרבה זמן חטופים, וכל מה שקשור לתנאים, לפציעות, לזמן, למזון, כמובן. הזמן פועל לטובתנו בעניין הזה שאנחנו בעצם במהלך צבאי, שהוא, אתה לא רואה תוצאותיו כרגע, אבל הוא מהלך מאוד מאוד רחב, הוא מאוד מאוד רציני, והוא אמור לעשות את העבודה, אלא שהדברים הולכים שוב, כמו שאמרת אז, בסבלנות. ואני חושב שפה, אם נמשיך, למרות הפיצוץ הנורא שהיה עם הקורבנות והחיילים, נורא מה שהיה לנו השבוע, עדיין אני חושב שכיוון ההתקדמות הוא בעצם עם זמן לנו ופחות זמן לחמאס שעוזל, ואין מה לעשות. הם כאילו משתרים שגבם לא לקיר, הם אומרים לא למתווכים וזה, רוצים להראות תנועות, אבל תסתכל על חאן יונס, זה מתחיל לקרות. ישראל מתחילה לסגור על כל הכיוונים, זה עבודה מאוד מאוד קשה. יכול להיות שתפתח באיזה בוקר את החדשות ואתה תשמע את הקנק הזה של השבירה. ואז אתה תראה התפזרות לכל עבר, ואתה לא יודע מה אתה יכול לראות.
אתה לא ישבת והזדת למה שדיברתי פה עם חברים קודם. זה בדיוק מה שאמרתי, ואני חושב
ש...
כן, תראה, האמת היא שאתה יודע, זה לא בא בשלבים, זה בא לאט לאט אמנם, אבל הקנק הזה יבוא.
אני גם חושב.
אני לא יודע, אני לא יודע אם הוא יבוא עם ההריגה של סינואר ודף, או מאיזושהי סיבה אחרת, אבל אתה יודע שלפני שנתחיל להרגיש את הטוב, אנחנו כנראה נחווה עוד הרבה מאוד רע. ואני רוצה לשאול אותך לגבי הדבר הכי חשוב, אני חושב, והציר המרכזי בהתעצמות של החמאס, וזה ציר פילדלפי. הציר פילדלפי הרי בעצם יושב בין שני יישובים, שאחד מהם יושב בשטח המצרי, ואחד מהם יושב בשטח הישראלי, ורפיח בעצם מהווה את הציר שדרכו מעבירים את רוב הכסף, אוכל, וגם אמצעי לחימה. סליחה?
כן, גם תחמושת.
כן, וגם אמצעי לחימה. עכשיו, המצרים לא אוהבים את זה, כי ביום בר אחד הם ימצאו את החמאס יחד עם הדאי שמה בסיני.
נכון.
אני לא מבין את זה, אולי תסביר לי, מדוע מצרים בשתיקה? אני מבין, היא לא יכולה לדבר. אומרת, תיכנסו. לצד החמאסי, לצד העזתי, ואנחנו נסגור את העיניים, אתה יודע.
קודם כל זה קצת קורה, אבל מצרים פה משחקת תפקיד כל כך צבוע וכל כך רץ נע בין קצוות של תיעוב לפלסטינים. הם בעצמם, המצרים סבלו ממנהרות שהבריחו לתוך סיני נשק.
נכון, והציף אותם במי ביוב.
זה מי ביוב. אתה יודע שבן אחיו של יחיא סינואר, הוא מפקד דאעש בסיני שנהרג, שהמצרים הרגו אותו כמבוקש מספר אחד בסיני, בעזה פתחו סוכת אבלים אצל יחיא סינואר בבית. זאת אומרת, הקשר הזה בין דאעש סיני לבין חמאס, זה הציר שהמצרים יודעים מי זה חמאס. הם מבינים מה זה חמאס. הם גירשו את החמאס שלהם ממצרים כי הייתה הפיכה. בסיוע, אתה יודע, אובמה ואביב ערבי והפלת מובארק. האחים מוסלמים במצרים. אין כמו המצרים לדעת כמה האחים מוסלמים מסוכנים.
אז זה נגד האינטרס שלהם, והמצרים זה עם חכם. אז בוא, לפחות המנהיגים שלהם, תסביר לי. הרי, תראה, יש פה סתירה מובנית בעצם השאלה שלי. אני שואל שאלה, התשובה היא ברורה, אני בכל זאת שואל אותה. מה ההיגיון?
זו שאלה שנשארת תמיד במזרח התיכון. אני אקח אותך איך זה נראה אצל המצרים. תראה, הוא אומר כזה דבר. אני לא סובל את הפלסטינים. אני חושב שרצועת עזה היא נוראית, ואני מפחד שהישראלים יזרקו את רצועת עזה עליי בהקשר הזה, ואני לא צריך אותם, כי כל אוכלוסיית עזה זו אוכלוסייה שמתנגדת אליי, שהיא בעצם הכי מוסלמי, ואני לא צריך אותם פה. עכשיו לגבי פתרונות אחרים, אני חושב שמצרים בודקת היטב היטב, יש לה חוב עולמי מאוד מאוד קשה, גדול, גירעון גדול, זו מדינה ש...
טרייד אוף אתה מדבר.
בוודאי, אתה יודע, בסופו של דבר, כל מי שמקבל פליטים, מקבל עליהם קצבה, תראה את המלך עבדאללה שקיבל 1.5 מיליון סורים, את ארדואן שקיבל 2 מיליון סורים, זה כסף גדול, ואפשר לדבר עם המצרים בהקשר הזה, אני חושב שגם הגירה מרצון, פשוט המצרים מאוד מאוד מפחדים מהמעמד הבין ערבי שלהם של מה יגידו, מאחורי הקלעים אני שומע דברים שמצרים אומרים, באמת, כמו שאתה שמעת באמירויות, אבל משום מה, כשהם מגיעים לרגע של לקחת החלטה, הם חושבים על עלות ותועלת, צריך לגרום לזה. שלמצרים יהיה כדאי.
צביקה, יותר גרוע. אני שמעתי אתמול אחד הנציגים הבכירים המצרים שאומר, אל תיכנסו איתנו למלחמה, עד כדי כך הוא מדבר. והאם זה יכול לגלוש לזה?
לא, 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 בכלל לא, תבין. קודם כל הצבא המצרי הוא בכלל לא צבא ש... מצרים זו מדינה, זה failed state, זו מדינה שהצבא שלה בכלל לא מאומן. נכון שיש להם צוללות וכולי וסדקים. אבל זו מדינה שרעבה ללחם, זו מדינה שהיא יבואנית החיטה הגדולה ביותר בעולם, שבמהלך 5 שנים, מ-20 פיתות בלירה מצרית, הפכת לפיתה בלירה מצרית, זו מדינה שעל סף רעב אם הצבא לא אופה להם לחם. זה דיבורים, זה דיבורים. אני חושב שמצרים יכולה לעשות המון המון הסדרים, אבל אין מה לעשות, חוזר שוב לשאלה הקודמת, זה גאווה של מנהיג, שבטוח שהעולם הערבי עדיין הוא מנהיג אותו, שהוא חלק מהספינקס והפירמידות, והוא לא מבין שהוא כבר במדינה שהיא נצרכת להיות תת מדינה מתחת למדינת ישראל. יבוא היום, הנה היום, אתה יודע שהשבוע היו הפגנות בכל השגרירות המצריות כמעט במזרח התיכון, גם בלונדון. תפתחו לפלסטינים, אתם אוהבים אותם, אתם רוצים אותם. כל עם שרוצה לעזור לעם אחר במצב מלחמה, כך תארח אותם, עד שיבנו את עזה חזרה, הם לא מוכנים. הם לא מוכנים כי יש פה את העניין של, הם עדיין חיים את התפקיד ההיסטורי הישן שלהם. הם עדיין חיים בלווים הערבים ויגיע הזמן שהם יבינו את זה. והפעולה הצבאית הישראלית בהכרח תביא ללחץ על ציר פילדלפי. ההצהרות של המצרים לחוד והמעשים שלהם אני מקווה לחוד.
ועוד שאלה. המעורבות האמריקאית, דיברת על זה שאנחנו כאילו לעד נאכל חרב. האם האמריקאים, שהם לא מטומטמים לגמרי, לא מבינים את מה שאתה פה אומר לנו, את מה ששנינו מבינים, את זה שבעצם אתה לא יכול לתת להם פה מדינה, כי מדינה כזאת תהיה מדינת חמאס? האם אנחנו לא מבינים שמה שקורה באירופה יקרה גם פה, אם אתה תיתן מדינה, ולאט לאט הציר הזה יתרחב גם למדינות נוספות? איך האמריקאים לא מבינים את זה, ואיך ביידן,
לא
ואיך ביידן
לא...
חוזר ואומר שתי מדינות?
כי תראה, קודם כל האמריקאים עומדים לצידנו, אבל אנחנו צריכים להתייחס גם לכישלונות הגדולים של האמריקאים באזור, אני מדבר על עיראק ואפגניסטן. הם לא מבינים, כי הם בטוחים בכל פעם שהם חושבים והם חכמים יותר מהמציאות. והם לא מוכנים לקבל את זה, הם פשוט לא מוכנים לקבל את זה, זה אחת הצדות הנוראיות, אתה יודע, זה בדיוק מחזיר אותי לדברים שאמר ביידן שלושה שבועות לפני שנפלה אפגניסטן, ואמר, כוח צבאי שאימנו 20 שנה, אימנו מדינה, נתנו להם אוניברסיטאות.
קרס בשנייה.
מה זה בשנייה? והוא דוגיחך, הוא אמר, אלה עם הגלביות והקלאצ'ים על הכתף ייקחו את כל הציוד, כל הציוד האמריקני עבר לידי האויבים הכי גדולים שלנו, התפזר במזרח התיכון. המזרח התיכון עבר להיות מקום שבו הכוח האמריקני מזלזלים בו, וביידן עשה טעות. זו הייתה טעות נוראית. עכשיו, הם לא מבינים? כן, הם לא מבינים. זו מגבלת הכוח. של חזקים. זו מגבלה של חוסר הבנה מערבית את המזרח התיכון. אנחנו חיים פה, ואנחנו מבינים מה קורה פה בעזה. יצאנו מעזה בהתנתקות, ומאז חפרו אותה לעיר תחתית שכולה ג'יהד. והיום החיילים שלך מסכנים את חייהם במעבר בין פירים, וזה לא נגמר. אתה יודע, דיברתי עם קצין שיצא משם, אומר, זה לא נגמר. מאות על מאות של קילומטרים חפורים, מבוטנים. איפה כל זה היה? מתחת לאף שלנו. כי היינו בטוחים שהם מורתעים, והיינו בטוחים שכולם רוצים את אותה מטרה. יש כאלו שהמטרה שלהם זה לחיות פחות טוב, ושאני לא אהיה פה. ואיך לא מבינים האמריקאים, לצערי, לא מבינים, כי, ואני אחזיר אותך לעוד משהו, כי הם בטוחים שזה דיון פוליטי בישראל, וזה הצער שלי בכל המלחמה הזו, שכל דבר הוא לא יכול להיבדק עניינית, אלא רק ימין, שמאל, כן ביבי, לא ביבי, וזה עצוב, כי ככה אנחנו בעצם מאבדים גם ענייניות, והחלטות שאמורות להתקבל על דברים קיומיים שלנו, ונופלים תמיד בעניינים הפוליטיים. וזה כואב, זה כואב, אבל הטעויות נעשות לנגד עינינו, גם אם זה המעצמה הכי גדולה בעולם.
מה איראן רוצה מאיתנו?
אני חושב שאמריקה נורא רוצה שנחיה לפי הסדר שלה, איך שהיא רואה את זה. ובגלל זה הם עוזרים לנו, אבל הם גם מעצבים את חיינו. לא רק בעניין של שתי מדינות, אלא בכלל כל ההתנהגות האזורית שלנו מול חיזבאללה, וזה תמיד העדפה הדיפלומטית, מבחינתם זה הדבר הנכון, ואני חושב שזה בחלק מהמקרים במזרח התיכון חולשה. אני חושב שהאמריקאים באיזשהו מקום לא רוצים שננצח, לא רוצים בלגן, לא רוצים עד הסוף, ובגלל זה הם גם מונים, תראה, מתעקשים על סיוע הומניטרי שבינתיים
נותן להם מרווח נשימה.
הם מתעקשים על רשות פלסטינית שהיא רומסת זכויות אדם, שהיא נוראית בעידוד הטרור שלה בספרי לימוד שלה וכו', והם מתעלמים מזה. ואני אקח אותך להסכם הגרעין שעשה גם אובמה אז, כי באמת הם לא רוצים לפתור את זה, הם רוצים רק לפתור במשמרת שלהם, ואחר כך אחרי המבול.
אבל זה לא יעזור להם. הרי בעצם אם הם רואים את מה שאתה אומר, זה הרי לטווח קצר מאוד. הרי ביום מן הימים, וזה כנראה בימים הקרובים, אני יודע, חודשים קרובים, תהיה להם פצצה. תרצה, לא תרצה, יש להם מספיק...
נכון, מובין, לאן הלכת, מה עשית עם זה?
מספיק חומר בקיע כדי לייצר כמה וכמה פצצות. האמת...
האמריקאים לא יגנו עליך.
זה בדיוק העניין. השאלה נשאלת היא באמת, האם ארצות הברית, המכונה השטן הגדול, לא מבינה שהיא הבאה בתור? כי אם באמת הרצון המוסלמי להרחיב את מוטת השליטה שלו גם למקומות אחרים, איראן היא ראש חץ לעניין הזה.
הם לא מבינים. הם לא מבינים, כי אני חושב שהם לא חיים באזור, והם עדיין, אני חוזר אתך לאותו ספר קץ ההיסטוריה, הם עדיין בתחושה שמלחמות שייכות לעולם קדום, ואפשר לפתור אותם בדרכים דיפלומטיות. העולם הזה הראה לנו, הימים האלה הראו לנו, לא רק ברוסיה ואוקראינה, אלא פה, שמי שהוציא את המלחמה מהלקסיקון שלו, קיבל תזכורת כואבת ומדמנת בשביל העשירי, ואני אקח אותך מהנאום של, של משה דיין, בהלוויה של רועי רוטנברג, ועד למה שאמר שר הביטחון, שילד שבכיתה ח' היום יהיה כבר בצבא בעזה, אז תבין שאנחנו כבר 75 שנה נלחמים פה על הקיום שלנו, וזה לא הולך להשתנות. את זה האמריקאים לא מבינים, כי הם חושבים שאפשר יהיה סדל דאון, לעשות פה איזה יישוב. איך אמר לי ערפת? יישוב, סכסוך, הוא חלק מהשלב שלי שאתה לא תהיה קיים.
אומרת,
אנחנו רואים את זה כהסכמים, הם לא רואים את זה כך.
זאת אומרת, מה שאתה אומר לי בעצם, אמרתי את זה קודם, לעד נאכל חרב, תמיד נצטרך להגן על עצמנו,
ולא להיות עצובים מזה, אלא להיות מעודדים מזה, שאנחנו לאט לאט שנפנים את זה, אנחנו פחות נלחם, אלא נהיה יותר בטוחים בעצמנו.
תשמע, יכולתי להמשיך אותך עוד שעה. נעמת לי מאוד, צביקה.
תודה רבה רבה על השיחה, על ההתעניינות, על השאלות, זה פשוט, פשוט מקסים.
אנחנו נעשה את זה עוד פעם ברשותך.
בסדר, בוודאי, אני מקווה להגיע אליכם לאולפן, שיהיה קצת תוריד
המחמה. הפעם הבאה תגיע לאולפן, כי זה גם מצולם בווידאו. ראש הדסק לעניינים ערביים של חדשות 13, צבי יחזקאלי, תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.